שלום חברים יקרים, אהלן אהלן, שוב פעם פרק נוסף בפודקאסט, עוברים לקדמת הבמה, ואיתי היום אורחים, וואו, סופר מיוחדים. שלי סבר כמובן באה לארח איתי מארחת אורחת, שזה פעם ראשונה שאני עושה דבר כזה, ושתי אושיות מאוד מיוחדות, ליאון רוזנברג, איש תקשורת, מגיש טלוויזיה, עורך תוכן ומוזיקאי, יוצר ומגיש את הפודקאסט יחסנו לאן עם פאולה כמובן, אשתך היקרה. ובאמת בן אדם מאוד צבעוני, מאוד מיוחד.
צבעוני?
צבעוני. באת בשחור, באת עם בגדים, מה אתה ישן? כאילו זה הבגדים שאתה ישן איתם, תגיד.
לא, זה האמת, ישר מהתוכנית.
ישר מהתוכנית, גדול. ומאיה קוסובר היקרה, אשת רדיו, מרצה, פודקסטרית מהראשונים בארץ, סטורי טלרית, אני קורא לך לוכדת סיפורים, ממש לוכדת סיפורים, הולכת, מוצאת סיפורים. בחורה עם סיפור אישי מאוד מיוחד, עם הורים מאוד מיוחדים, אולי תספרי על זה עוד מעט. יוצרת ומגישה את הפודקאסט שיר אחד של תאגיד השידור, מנחה קורסים של יצירת פודקאסטים, מפיקה את הפודקאסט ילדי כאן הסקטים, נכון?
נכון.
הסקטים, זה המילה שלכם, נכון?
הייתי בוועדה שבחרה את המילה הזאת, היו כל מיני מילים, כאילו אם אתה חושב שהסקטים זה קשוח, אתה לא מבין מה היה בוועדה. אוי, כל מיני דברים שהם נשמעים כמו יסומון רק בעולם האסקטים.
בקיצור, הולך להיות פרק מאוד מיוחד, כמו שאתם רואים, אני לא הולך לדבר הרבה היום, כי הבאתי באמת אנשים מיוחדים. אז רק כמה מילים על שלי סבר, שאת מערכת איתי פה את הפודקאסט, ומראיינת ביחד איתי, יועצת אסטרטגית אישית, מלווה מנהלות ומנהלים בתהליכי מיתוג,
והפודקאסט... היא היחידה פה הנושאת פרסים.
אני לא בטוח שמאיה לא נושאת. מאיה, היקרה,
כמובן. שיר אחד? שיר אחד מקום שני השנה.
מה זה?
לא, שיר אחד, מה זוכים פודקסטרים?
כלום, במדליה.
מדליה.
קופץ MP3 שאומרים פה כל הכבוד.
ויש לך כמובן את הפודקאסט, הפודקסטריות לקידום הקול הנשי בתעשיית הפודקסטים.
שזה מאוד חשוב.
אז תראו, למה בכלל אנחנו עושים את הפרק הזה? עכשיו לא יודעים את זה, סתם באתם, אתם לא יודעים למה באתם אפילו. הזמנו ובאתם.
אותי לא מזמינים הרבה, בטח לא בלי אשתי. אז אם מישהו אומר לי, בוא, אבל בלי אשתך, אני אומר, יאללה, בא, אני בא.
אתה צודק.
מה, לא משנה מה עושים.
אתה צודק, באמת יש את הכנס, זה גם אולי מילה על הכנס, אנחנו בעוד כמה שבועות יש כנס ב-29...
נכון, ב-29 לשישי, ביום שלישי, בשעה 19:00 בערב, במתחם Brain Embassy בתל אביב, יש כנס, כנס הפודקאסטים הראשון בישראל, שבו בעצם אנחנו מזמינים את כל חברי הקהילה, יוצרי התוכן, יוצרי וידאו קאסטים, הסקטים, איך אמרנו, אם אנחנו נהפוך את המילה הסקט...
הסקייטר.
הסקייטר. הסקייטרים.
אני המצאתי את המילה הזאת, סתם, ליאון, ליאון באמת...
ככה בשיחת חולין לפני הפרק, ליאון המציא את המילה.
הסקייטר.
הסקייטר, זו מילה גאונית.
אדיר, אתה צריך לרשום את זה.
או הסקטן.
הסקטן. ומי המפיק של האירוע הזה?
אז זהו, אז אני, יחד עם נטלי רוגל, אנחנו מפיקות את האירוע, היוזמות שמאחורי האירוע, והמטרה היא בעצם... לעודד את תעשיית הפודקאסטים באשר היא,
מדהים,
בטח בבטח.
מדהים, אז אני בעצם הרמתי טלפון לשלי, אמרתי לה, שלי, משעמם לי. בואו נעשה משהו מיוחד, בואו נעשה פרק מיוחד, משהו
וזה. וזה מה שבחרתם לעשות.
וזה מה שבחרנו.
לשבת פה בחדר צפוף, ארבעה אנשים ולפטפט.
ולפטפט.
זה הרעיון.
אבל תראה את מי זה.
מנו.
יש לי כמה רעיונות יותר טובים לעשות, אם ממש משעמם לך.
אני לא יודע אם אתה מבין, לי יש ילד בן 3.5 וילדה בת 3, לך יש...
גם
באותם גילאים בערך. באותם
גילאים
פחות יותר. אוקיי, אז פליידייט בפארק לא היה יותר טוב? הכי
בדיוק על שעת ההשכבות, כל מי שצריך לברוח מהילדים לאמבטיה וארוחת ערב.
לגמרי, אז אני אתחיל משאלה, ואחרי זה את תקחי את זה משם, למה אתם בעולם הזה? כאילו, אני אגיד עוד איזה מילה, אתה פרונטמן קלאסי, בסדר? לפודקאסט שלי עוברים לקדמת הבמה, הוא נקרא, ובאמת הוא עוסק באנשים שנמצאים בקדמת הבמה, אתה באמת קלאסי לדבר הזה, ואת דווקא זה שקדמת הבמה, אבל המון פעמים את מאחורי הבמה. אז יש פה איזשהו ניגוד, הבאנו שני אנשים קצת מנוגדים, אבל שמאוד מאוד טובים בזה.
כן, זה מאוד פשוט, ששואל למה אני עושה פודקאסט, זה רק בגלל הכסף.
רק בגלל הכסף.
וזה כמובן בדיחה, כי מי שצופה בנו, או שומע אותנו, לא יודע כנראה שבפודקאסטים לא מרוויחים כמעט כסף בארץ.
בארץ.
בחול זה מגלגל מיליונים, וכולם מצפים שזה יגיע.
לגמרי.
אז זה בטוח לא בשביל הכסף.
אבל מה זה נותן לך? בחייאת, אתה עושה כל כך הרבה דברים. אתה עושה, אתה בבמות.
נכון, אבל אני אומר, הפודקאסט שלנו נולד דבר ראשון מזה שפאולה ואני עושים תוכנית יומית, ויש תכנים שאנחנו לא יכולים לדבר איתם עליהם בפורמט טלוויזיוני. מכמה סיבות? א', בטלוויזיה, תוכנית בוקר, יש לה קצב מסוים, 5 דקות, 6 דקות, 8 דקות, 10 דקות, חייבים להחליף אייטם.
כן.
וזה 1, 2, אי אפשר לדבר על סקס בבוקר.
גדול.
או בכלל נושאים שהם יותר ג'וסי בזוגיות, או יותר, קצת יותר אזוטריים. ושלוש, הבנו במהלך הזה שעשינו את התוכנית, שאנשים נורא מסתקרנים ומזדהים עם מה שקורה בינינו על המסך. כי בתוכנית שלנו, אנחנו אמנם מגישים תוכנית בוקר שכאילו עוסקת באקטואליה, אבל למעשה אנחנו לא יכולים להפריד את זה שאנחנו זוג. למשל, השבוע אנחנו במצב שאנחנו מדברים מעט.
אחד הדברים שאני אוהב אצלך, שאתה פותח את הדבר הזה.
כי למה להסתיר?
איזה זוגות אתה מכיר שמשתפים את העולם עם מה שקורה להם בבית?
טוב לי לדבר על זה, וטוב לי לראות נגיד את העיניים שלך, שאתה יודע על מה אני מדבר. אז זה כבר גורם לי להרגיש לא לבד בעולם הזה. אבל אני אומר לך, שבוע אנחנו לא, כי היה לנו איזה עניין, שלשום אני חושב, באתי קצת כועס, יש לי סיפור, לא משנה, זה כבר יותר מודי מורכב לפודקאסט הזה. באתי הביתה, קצת כעוס, נרגן, אמרתי, כל מיני מילים כאלה, למה זה, מה ככה, למה זה, פה, שם, וזהו, אנחנו מדברים מעט, מאז, רק לוגיסטיקה נקייה ותוכנית, ואז אנשים אמרו לנו, תשמעו, מה שקורה ביניכם בתוכנית נורא מגניב, זה קורה כמו גם אצלנו בבית, נורא כיף לראות את זה, ואז אמרנו, אוקיי, אז בוא נעשה פודקאסט.
מי העלה את הרעיון?
אשתי תמיד מעלה את הרעיונות, ואני על זה הולך, והולך את הדרך כדי לבצע אותם, והחלטנו שאנחנו עושים פודקאסט שעוסק בזוגיות, שלמעשה אנחנו בגלל שגם אנחנו למודי טיפול זוגי, אז אמרנו, בואו נעשה, נפגוש את המומחים הכי גדולים בארץ לזוגיות, תוך תקווה שאנשים יגידו, וואלה, זה קורה גם אצלנו, ושלא יגידו, מי אתם מהאנשים משונים, כי זה, נגיד, היה מאוד מכאיב.
ראיתי סרטון בפייסבוק של איזה מישהי שאומרת לבעלה, אתה לא שם לב שאני לא מדבר איתך כבר יומיים? אז הוא אומר לה, מאמי, אני אוהב אותך על זה. אז למה את בעולם הזה? מה, כי לך יש סיפור... לך יש באמת סיפור מיוחד, נולדת להורים חרשים.
נכון. הם לא יכולים לשמוע אותך. יש את התשובה האישית ללמה אני בעולם הזה, ויש את התשובה המקצועית ללמה אני בעולם הזה. בסיפור האישי, אז נולדתי בבית של שני הורים חרשים, וממש כמו באיזה סיפור רומנטי, הם קנו רדיו שנות ה-80, הניחו אותו ליד השידה שליד הלול שבו ישנתי, והשמיעו לי כל ישראל, הפינה להם ולילד כאלה, כדי שאני אלמד לדבר דיבור תקין, ולא חכה את הדיבור שלהם, שהוא דיבור לקוי של אנשים חרשים.
איך הם ידעו איזה תחנה לשים?
נראה לי, שמענו גם כל ישראל בערבית, הכל. אני לא דוברת הרבה שפות, אבל שפת סימנים ועברית אני מדברת ברמה גבוהה. סבתא שלי הייתה מגיעה מדי פעם ובודקת, שנגיד, היה להם מין מכשיר מהבהב כזה, כדי לראות אם אנחנו בוכים, אם התינוקת בוכה.
גדול.
אינטרקום כזה.
אגב, אנקדוטה, כמה שפות של שפת הסימנים יש לפי דעתכם, אל תעני? 1, 2, 3.
מלא, כל מדינה לדעתי.
מה את אומרת?
חשבתי שיש שפה אוניברסלית.
אני גם חשבתי. יש איזה 100 ומשהו שפות.
והסיבה היא שיש מעט סימנים אוניברסליים, ושבעצם הרבה מאוד סימנים הם תלויי שפה או תלויי תחביר. בעברית נגיד אומרים לידה או אימא, שזה סימנים, או חרש, שזה סימנים אוניברסליים, אבל נגיד סגול אומרים ככה, שזה סמך וזה למד, ואין שום דבר פיזי שאפשר לומר בו דרכו סגול.
אני שמעתי את זה פעם ראשונה, הייתי בשוק. בגלל זה, ההוא שאז עשה את אובמה, לא
עלו על זה שהוא סתם עושה סימנים.
לגמרי.
זה גדול.
אבל בקיצור, נגיד, המכשיר הזה היה איזה סיפור נורא חמוד, שאמא שלי תמיד מספרת, שהוא הבהב כל הלילה, והיא באה לבדוק מה קורה, וראתה שאני שקטה לגמרי, ולא הצליחה להירדם אחרי זה כל הלילה, כי אמרה כאילו... אולי מחרחרת, אולי משהו עובר על התינוקת, אני לא זה. ואז היא קמה בבוקר ונקטה אבק, ופשוט הרדיו פעל כל הלילה, והיא לא ידעה את זה.
וואו.
אז יש, היו וואו. כל מיני סיפורים כאלה. זה הסיפור הרומנטי של איך הגעתי לרדיו, אבל לא איך הגעתי לעולם הפודקאסטים. אז הייתי עורכת של קובי מידן בגלי צהל, בתוכנית שקראו לה אנשים בלילה, ויום אחד, ומאוד אהבתי את מה שאני עושה, אבל גם מאוד רציתי לעשות דוקו, קולנוע דוקומנטרי. ואז יום אחד התקשרו אליי וגיליתי שכמה חברים הולכים להקים את ה-This American Life, הפודקאסט הגדול האמריקאי המושמע המואזן בעולם של Ira Glass בעברית. והם רוצים לקרוא לזה סיפור ישראלי ובעצם לעשות סיפורים דוקומנטריים של אנשים מכל קצוות החברה בישראל ולהביא אותם לרדיו. אמרתי, מה זה החלום שלי? זה מה שאני רוצה לעשות? והסיפור הראשון שסיפרתי היה על ההורים שלי ועל איך זה להיות בת שומעת להורים חרשים.
זה כאילו, זה הסיפורים האלה שהם פיוט. כאילו זה שאת בוחרת, המדיום שבו את מתבטאת, הוא מדיום שהוא רק שמיעה, וההורים שלך לעולם לא ישמעו
את הפודקאסט שלך.
הם לא יודעים להעריך.
תחשוב אבל איזה שחרור.
עכשיו הם קצת יותר, הם קוראים קצת יותר תסריטים ודברים כאלה, אבל פעם בכמה זמן אמא שלי אומרת לי, למה את לא עושה טלוויזיה? למה את לא עושה משהו כמו חיים אתגר? אני אומרת לה, אמא, אני פודקאסטרית ממש טובה, אני עושה את זה. טוב.
ליאון, אבל ליאון, תחשוב איזה שחרור זה שההורים שלך לא יודעים מה אתה עושה.
אגב, ההורים שלי גם לא שומעים את הפודקאסט שלנו, עוד לא הבינו את זה טכנולוגית, אז אני משוחרר לדבר שם על הילדות שלי, ועל איך הילדות שלי דווקא את הזוגיות שלי. ואמא ואבא לא צופים גם בזה, אז אני יכול להגיד, הם דפקו את הזוגיות שלי, ואת מה שבאתי איתה לזוגיות, היום אני עובד על זה, תודה לך.
ההורים שלי לא יודעים עד היום מה אני עושה, במה אני עובדת, או בכלל איך קוראים למקצוע שלי, אבל זה בסדר, זה בדיוק.
אז שלי, למה אמרת לי כן? מה הניע אותך לבוא לפה?
יש את שיווק.
קודם כל אני בן אדם של כן. אני צריכה להתחיל להתרגל להגיד לא.
בן אדם של כן להדי.
גם. אוקיי. אני בעד לייצר חוויות, ובאמת לחשוב יצירתית, להיות יצירתית. אני חושבת שאחד הדברים שהובילו אותי לעשות פודקאסט, אני לא הכרתי את העולם הזה קודם. אני כן בן אדם מאוד מדבר, אני כן בן אדם מאוד על הבמה, אבל לא כמו ליאון, אבל כן בן אדם שאוהב קהל. וכשפעם ראשונה שמתי אוזניות והתחלתי לדבר למיקרופון, עפתי. אני לא, זאת אומרת, יש איזה משהו בחוויה של הכל שהיא הרבה יותר עוצמתית מרק לעמוד ולדבר לקהל.
אז את מעלה לי פה איזה משהו. תראו, אנחנו, וזה עלה לי עכשיו, פודקאסטים זה כאילו באמת להיות מאחורה. זה קצת מאחורה.
למה מאחורה? אתה כל הזמן אומר מאחורה. בעיניי רדיו, מיקרופון,
אוקיי.
זאת במה, ולפעמים הבמה הזאת היא אולי לא, אין בה את המימד הוויזואלי, למרות שאנחנו מצלמים
עכשיו, כן.
אבל היא חושפת המון, וזה שאתה מרגיש בנוח לדבר על דברים שבטלוויזיה אתה לא מרגיש בנוח לדבר
זה.
עליהם.
מה אתה אומר על זה? אבל אתה לא, בן אדם, בדיוק, אתה בן אדם מאוד צבעוני.
אני מסכים איתך שזה רוורס. כאילו בסופו כן. של דבר, וידאו הוא ערוץ סאונד וערוץ וידאו.
נכון.
זאת אומרת, יש את שני הערוצים. אתה מוריד את ערוץ הוידאו, קיבלת פודקאסט.
כאילו נורא התקדמנו, רדיו זה נחשב מדיה אבל, ישנה.
אבל יש משהו באלף, ההזנה. אני תמיד, כל דבר שאני עושה, אני פחות חושב על איך אני, כאילו, מה מגניב אותי לעשות, יותר כאילו מה הערך שמקבלים האנשים שנמצאים בצד השני. זה מוביל אותי גם בתוכנית טלוויזיה, וגם מוביל אותנו בפודקאסט. זאת אומרת, יש פרקים שאנחנו מקליטים, ואומרים, אין בזה ערך.
וואלה.
אין בזה ערך.
ואתם לא מעלים אותם?
לא מעלים אותם.
מה אתה אומר?
קרה לנו בהקלטות האחרונות. אמרנו, זה נחמד, היה נורא
ג'וסי. שזה מקסים, דרך אגב.
אבל אנחנו לא מעלים את זה, כי אין בזה ערך למאזין. אז אני אומר, יש הבעיה בנגיד טלוויזיה, שטלוויזיה, הרבה אנשים רואים אותה במיוט, שזה מצחיק. תוכניות בוקר אנשים רואים במיוט, זאת אומרת, רק רואים.
די.
רואים את מה שכתוב.
כי צריך משהו דרך אגב. אני מהאנשים, אני לא רואה במיוט, אבל אני צריכה בבוקר שמשהו ירוץ לי.
אין ההזנה. ודווקא בפודקאסט, יש את ההזדמנות שאנשים נורא מרוכזים. נכון שהם יכול להיות שהם נוהגים, יכול להיות שהם רצים.
זאת אומרת, שאתם מקליטים, אתם יושבים שניכם באולפן, באינטימיות, עם המיקרופון, עשית מקודם חיקוי של הזה, אוכלים את המיקרופון, יושבים על המיקרופון, יושבים עם עוד בן אדם אחד במקסימום, ואז האינטימיות הזאת, הסאונד לוחד אותה, והמאזין גם חווה חוויה אינטימית, לרוב מאזינים לבד, האוזניות בתוך האוזן, זה חוויה מאוד, זה חוויה מאוד בועתית כזאת.
נכון, אני אגיד לך, בתור אחד שמצטלם, ובאמת נורא, כאילו כשאתה לא ילד את זה, ישר שואלים אותך, איך אתה נראה? איך אתה נראה?
כן, נכון, מתעסקים נורא באיך.
אנשים הרבה פעמים עסוקים נורא בנראות, בטח בטלוויזיה, ודווקא להוריד את המדיום הזה, שאתה יכול לבוא עם משקפיים, שיער סטור, עם איזה טישרט מאוהה, ולעשות, לדבר באמת בפתיחות, ולא לחשוב על איך זה נראה ואיך זה נשמע, ולעשות כאלה.
זה נותן לך חופש? זה מקל לך?
זה נותן חופש, לגמרי. מימד הנראות, בעידן שלנו, של אינסטגרם, ובכלל כל מה שקשור לנראות, אני חושב שזה משחרר כשמורידים את המימד הזה, ומאפשר באמת אינטימיות, ומאפשר גם אמת.
אתה יודע מה? רעיון אולי לעשות פודקאסט בלי צילום לפעמים.
וואה, חדשני!
לא, אני באמת, פתאום אני מבין שיש דברים, באמת שברמת האינטימיות, אולי אתה יכול להגיע למקומות הרבה יותר גבוהים ככה.
אני די בטוחה בזה, בדברים שאני עושה, אני מרגישה שאם היינו עושים את זה מצולם, אז אנשים לא היו מספרים את הדברים שהם מספרים.
אשכרה.
הם מרגישים איזה נינוחות, ואפשר לייצר קרבה ולשכוח מהמיקרופון די מהר, בעוד שהם מצלמות כל הזמן, ואורות כל הזמן.
אנשים נורא מודעים, ברגע שיש מצלמה, אנשים מודעים לאיך הם נראים. נגיד עכשיו לא אכפת לי. סליחה. אבל מי שצופה בנו, סליחה, אבל לא אכפת, פחות אכפת.
אבל אני חייבת להבין משהו.
לא אכפת לי איך אני נראה, כי אני יודע שרוב האנשים יקשיבו לזה. יכול להיות שזה ירוץ ביוטיוב, אבל זה יהיה בהאזנה ברקע. כי המימד הוויזואלי פה הוא פחות החשוב, אחרי שרואים כמה יפים.
אני חייבת להבין משהו.
כולם פה מאוד יפים. ראיתם את העיניים של מאיה?
עכשיו התחלנו לדבר על דברים
מעניינים. אבל אם רק שומעים אותנו, אז חבל לדבר על זה.
יש משהו שאתה גם לא יודע. מאיה, יש לה, ולא רואים את זה אולי, אז אני אגיד, עין אחת כחולה, עין אחת חומה, חומה ירוקה, ואת לא שומעת באוזן אחת.
אני לא שומעת באוזן אחת, זאת המתנה שקיבלתי גנטית מההורים שלי, וזה חלק מסינדרום שקוראים לו ורדנבורג, על שם ההולנדי שגילה אותו. אז אמא שלי חירשת בצורה מלאה, אני קיבלתי עיניים בצבעים שונים ולא שומעת באוזן אחת, ובשרשרת הדורות בחרנו לחתוך את זה, ועשינו איזה הליך גנטי שנקרא PGD, וזה לא עבר.
ריצפתם גנטית ו...
כן, ריצפנו גנטית, ואז מצאנו את הגן הספציפי, והחלטנו לעשות הפריה חוץ גופית, ובדקנו שהגן לא נמצא, וזה נולד לי ילד שומע.
גדול.
עיניים חומות.
גדול, גדול.
וחמוד.
למה יש כזאת התפרצות פודקאסטים? בעולם ולאחור.
באמת?
למה זה? זה טרנד? מה זה?
לא מבין את הקטע.
ברצינות. איך זה?
אני לא יודע אם זה טרנד.
אני יש לי תשובה דווקא, ושאני חושב שאתה גם יודע אותה.
מה?
העולם נהיה נורא אינסטנט. נורא רדוד, נורא כאילו לואו. ודווקא בפודקאסטים יש משהו אחר לחלוטין.
אבל גם בזה נהיה קצת חסרי סבלנות.
יש צמה לדבר הזה כנראה.
אני
לא?
חושבת שזה כמו כל מהפכה שמתחילה בארצות הברית ומגיעה לארץ בעשר שנים דיליי, אז המהפכה הזאת התחילה בארצות הברית לפני עשר שנים, פחות או יותר, והתפוצצה מאוד עם סיריאל וכאילו פודקאסטים דוקו קריים כזה שחצו את היבשת והגיעו לעשרות מיליוני האזנות. וזה פשוט הגיע לנו בעשר שנים מאוחר יותר. פה עוד לא למדנו איך לעשות מזה כסף.
אז אולי הכסף הגיע עוד עשר שנים.
בארצות הברית עושים מזה כבר כסף הרבה שנים. גם עשינו שיתופי פעולה עם פודקאסטים אמריקאים. פעם ראשונה קיבלנו משכורת ואמרנו כאילו, וואו, זה סרט, כאילו אפשר...
איך עושים שיתוף פעולה עם אמריקאים? זה אחרי זה אני
אשאל אותך. באנגלית.
אוקיי, so welcome to our new podcast. אבל אני אגיד ככה, אני חושב שבכל הדברים האלה זה תמיד טכנולוגיה. מה שמוביל זה טכנולוגיה. הסמארטפון, סבבה, הבנו, יש יוטיוב, אפשר לראות, אבל רוב הזמן הסמארטפון אין לך יכולת להסתכל עליו. ואנשים צורכים תוכן עכשיו כמעט בכל מימד. זאת אומרת, אין דרך, אתה נוסע באוטו, אתה רוצה לקבוע מה לשמוע, אתה רוצה שיהיה לזה ערך, אתה מקשיב לפודקאסט. ותחומי העניין הרחבים, וזה שלכל אחד יש איזה מין משהו נורא נורא צר. אז זו הסיבה. עדיין אני חושב שאם נשים יד על הלב, או אצבע על הדופק, אז רוב האנשים לא מבינים מה זה פודקאסט.
נכון.
ולא יודעים שזה קיים.
אגב, מי מקשיב לזה? איזה סוג אנשים? איזה גילאים בכלל?
שאלה טובה.
אני יודעת על כל מיני סקרי מאזינים, מאזינות, שיש פלח של כזה גילאי 20 עד 50, זה העיקר האזנות בארץ. אני יכולה להגיד שאצלנו בתאגיד יש האזנות מטורפות, כאילו כל חודש יש בערך מיליון האזנות לפודקאסטים.
לכל הפודקאסטים.
לכל הפודקאסטים. שיר אחד, חיות כיס וכאלה עומדים על כ-100 אלף... האזנות לפרק.
מדהים.
הדבר המדהים שאני חוששת שהתקלקל, זה שאנחנו נורא נורא התרגלנו לקטעי מדיה נורא נורא קצרים. אינסטגרם 15 שניות, יוטיוב 2 דקות, ופודקאסט פתאום באמת צריך להקשיב לחצי שעה,
כן,
לשעה.
כן, מצד שני יש לזה ערך של להיות משותף עם מישהו. זאת אומרת, אם אני מקשיב למישהו 34 דקות, 50 דקות, בטווח הזה, אז אני עובר מסע. יש לי אפשרות באמת לעבור מסע, ואני באמת חושב שזה חלק מהעניין. זאת אומרת, אנחנו, תחשבו, נגיד, מה בא להחליף הפודקאסט? הפודקאסט בא להחליף את הרדיו.
נכון.
ברדיו יש לי או ערוצים שאני יודע מה יש בהם, נגיד גלגלץ, אז שמים את השירים, הפלייליסט של גלגלץ, 102, 103, כאן, שלל הרבה טוק שואוז, הרבה פוליטיקה, הרבה חדשות. ואם אני רוצה משהו צר שמתאים לי, נגיד, אני מתעניין בהיסטוריה של הפוליטיקה, אני מתעניין באנקדוטות זה, אני מתעניין בשיווק, אני מתעניין בלעבור לקדמת הבמה, אני מתעניין בדוקו, ואני רוצה עדיין לשמוע משהו, אני לא אמצא את זה ברדיו, אז אני חייב לבחור את זה. לפתוח יוטיוב ולראות 50 דקות סרט דוקו, זה מסובך, זה מצריך זמן, ואני מצריך לשבת ולראות, לפתוח פודקאסט, ואז לעשות דברים תוך כדי.
כביסה, כלים, עשאות.
המקבילנות הזאת
שלנו. אז יש לי שאלה נוספת אליכם, אצלך זה מאוד מאוד בפרונט, הנושא של צוות, עבודת צוות, איך, בוא נתחיל איתך, מאיה, האם את בחורה של עבודת צוות, אוהבת לעבוד לבד?
אצלנו זה צוות יחסית גדול, סתם, אני אקח לדוגמה את שיר אחד, שכל פרק של שיר אחד מספר סיפור מאחורי שיר ישראלי אחר, כן. איך שיר נולד,
ערוצים מקוריים. היא כל כך מורכבת.
מי כתב, מי הלחין, מי זה, הכל. ואז לפעמים זה 12, נגיד עכשיו עשיתי פרק על גרה בשנקי, אוקיי? שיר פופ. יודעים מי כתב אותו. גם הוא יודע.
יאיר לפיד.
אכן. ו...
מי הלחין?
רמי קליינשטיין.
רמי קליינשטיין.
וזה היה פרק של 27 דקות עם 11 מרואיינים ומרואיינות. תחשבו כאילו מה זה העריכה הזאת. 12 שעות חומר גלם, לעומת 27 דקות פודקאסט, שיש בו גם את המפיקים המוזיקליים, יועד נבו ותמיר קליסקי, וערוצים מקוריים שמצאנו בסלילים במחסנים של אליקון, כאילו משהו מטורף. אי אפשר לערוך דבר כזה לבד, אי אפשר לצאת להקלטות של הדבר הזה לבד.
אבל אני חייבת לשאול אותך, נניח בהקשר הזה, זה פודקאסט גם שאת אחת מהמגישות שלו, אבל למעשה לא שומעים אותך.
שומעים אותי בהובלות בקטנה. כמה ששומעים אותי פחות, עשיתי עבודה דוקומנטרית יותר טובה, ותפרתי את המרואיינים שהתראינו במקומות אחרים, בזמנים אחרים, אחד לשנייה בצורה טובה יותר. אבל תחשבו שבשביל דבר כזה, אי אפשר לעשות אותו, את המלאכה הזאת לבד. חייבים צוות, ובצוות הזה, אנחנו עושים הקראות על הקראות. נגיד, כל פרק זה עבודה של חודש, חודש, חודשיים, כשאני מביאה דראפט ראשון, יושבים ארבעת חבריי לתוכנית, שומעים את הדראפט, אומרים לי, תשמעי, נחמד, אבל לא, ומתחילים לערוך את זה מחדש, וזורקים מערות, זה משהו כמו עבודה על סרט אוקס.
וואו. זה כמעט כאילו לא פודקאסט.
טוב, אנחנו ממש לא ככה.
זהו, זה כאילו...
כי אתם אופן מייק, זה ז'אנר, סוגה אחרת לגמרי.
Live to tape כזה.
כן.
איך זה עובד? קודם כל, האם אתה נהנה מזה, כי אתה כל הזמן בצוות ביחד עם אשתך?
הצוות שלי ושל אשתי עובד מלא במלא תחומים, נגיד הסעות, נגיד ניקיון מטבח, כיפול כביסה,
ופודקאסט. אתה שותף להכל?
ברוך. מה זה שותף להכל? אני לא שותף. אני לא יודע מה המינוח הנכון, אבל אני לא עוזר, אני משהו אחר, אני חלק, אני רוצה לשטוף את המטבח. אני, תראה, אנחנו צוות של שניים, ויש לנו עורך, וזהו.
שהעורך הזה הוא גם עורך תוכן וגם עורך סאונד?
כן, זה מאוד פשוט, ואז אנחנו...
הוא מוציא רק את הצעקות, לא?
תקשיבו, היו מריבות. חלקן נכנסו, רובן נשארו בחוץ. יש רגעים מאוד קשים בתוך הזה, כי אנחנו באמת מביאים באמת
גדולה. תגיד לי, יש על מה לדבר בבית עוד חוץ מהעבודה?
הם לא מדברים בבית, הרגע הוא אמר.
לא, אני באמת שואל.
אנחנו עוברים למיוט. אני שם אותה על השטק. לא, ברור שיש על מה לדבר.
יש לנו משפחה, אנחנו צריכים... מהילדות?
ברור, אנחנו מתפקדים כמשפחה. פשוט שנינו אנשים מאוד ורבליים, עם מלא מלא מלל. אז זה מאוד עוזר. אבל מה הייתה השאלה? יש לנו צוות מאוד קטן. ואנחנו בעיקר... מאוד סקרנים, זאת אומרת, זה ממש, אני קצת מקנה בך על העבודה הזאת, וקצת כאילו, זה נשמע לי כמו כאב ראש.
זה גם, אני מרגישה, מה שאמרת עכשיו, זה מה שאני מרגישה.
זה גם משימת חיים, וגם נורא נורא כאב ראש.
יש לי, אני נשואה לאישה. זאת אומרת, בעיני עצמנו אנחנו נשואות, וכל פעם שאני עובדת על פרק, אני נגיד רוצה לדבר איתי על משהו, עכשיו כעבדתי על הפרק של מנגו, של גרה בשנקין, אז היא אומרת לי, מאמי, אני רוצה שנייה שנדבר על סידורים, שבוע בא לילדים. אז אמרתי, זה קשור למיכל צפיר? אמרתי, לא. אז אמרתי, אז למה לדברת איתי על זה. את יודעת שאני לא פנויה כרגע לזה. כאילו, כשמגיעים לפיק של לסיים את הפרק, כשאת מגיעה לשבוע, שבועיים האחרונים, זה פשוט התמסרות
טוטלית. אבל גם שם יש יחסים, מירי נבו ויועד נבו, הם זוג. והוא הפיק אותה, כן.
18 שנה הם היו ביחד.
18 שנה, ויש כמובן 3 דקות מיתולוגיות.
רגע, אני רוצה, אבל יש באמת הבדל מאוד מאוד גדול בין לייצר פודקאסט כמו שאת עושה בשיר אחד, שזה באמת הפקה של תאגיד.
חודש.
של תוכן, חודש עבודה.
זה פודקאסט שהז'אנר שלו נקרא פודקאסט נרטיבי, והוא ערוך למשאי. מוקלט וערוך ומתוסרט וכתוב וסרט.
אוהבת את זה? אוהבת את זה שזה ככה?
מאוד. אבל יש משהו במלאכה הזאת של לנסות לתפור או למצוא אמת, שזה כמו מלאכה ארכיאולוגית כזאת.
לוכדת סיפורים. לוכדת סיפורים, מה שקרה.
תגידו, מה לדעתכם הופך פודקאסט לאיכותי? מתי זה איכותי ומתי זה עזבו אתכם ואימא שלכם? כי זה, אני חושב שאחד הדברים היפים במדיה הזאת, זה שכל אחד יכול.
כי לכל אחד יש אפשרות לקנות מיקרופון, ולהוריד את התוכנת מחשב שמקליטה ועורכת, זה ממש כאילו כל אחד יכול לייצר ולבד. כאילו פתח מיקרופון, תתחיל לדבר, תעלה את זה, נגמר, יש לך פודקאסט.
וזה משהו אדיר.
יש בזה משהו אדיר, ואז השאלה של מה איכותי, וזה באמת עניין של טעם, כי אני נגיד מעריץ את מה שהם עושים שם, ואני שואל את עצמי, מה הערך, כי אני בא מגוף תקשורת שמרוויח כסף מפרסומות, ואני אומר, אתם עושים את זה למען המדינה?
אתה משלם על זה, בן אדם. זה מכספי משלם המיסים.
כספי המיסים.
התאגיד ממומן על ידך, ועל ידך, ועל ידך.
אוקיי, אבל בקטע טוב, את אומרת. כן, אני אומרת ש... כולנו משתתפים בחגיגה הכיפית, אז את עושה לעצמך.
שאם זה לא היה בתאגיד, אז...
כנראה שלא היו עושים את זה, כי זה הפקה.
המון שעות והפקה מטורפת, ובארץ באתי לפני זה מפודקאסט עצמאי, מסיפור ישראלי, והפקנו את זה לבד, ולא יכולנו לממן את זה אם לא היינו פונים לקרנות וכאלה, עד שהגענו הקרן של סטיבן ספילברג, והיהודי היקר אמר, אוקיי, אם אתם עושים את זה באנגלית ומשדרים את זה ברדיו הציבורי באמריקה, אז אני שמה לכם מימון לחמש שנים. וכך היה.
איך הגעתם
לספילברג? המגיש של סיפור ישראלי, מישי הרמן, הוא בן אדם מאוד מקושר, והוא הגיע לקרן שמייצגת אותו בארץ, והייתה פגישה, והם החליטו לממן, וזה היה מדהים, ועשינו את זה באנגלית. תרגמנו את כל הפרקים, הלכנו להקליט אותם מחדש, סיפורים של כל מיני ישראלים.
וואחד עבודה.
כי אי אפשר להוסיף סאבטייטלס ברדיו.
לא, בעייתי.
ואז גם מגלים שאם השפה משתנה, הסיפור משתנה. גם כי קהל היעד השתנה, ופתאום ליהודים אמריקאים או לאמריקאים אי אפשר לדבר באותו אופן שמדברים לאוזן ישראלית.
זה לא תרגום טכני.
הפרקים שלנו היו על 10 השאלות הכי נפוצות בגוגל ישראל, ויודעים מה הייתה השאלה הראשונה הכי נפוצה?
לא.
נחשו?
אין לי שמץ.
איפה מוצאים אתר פורנו?
איך עושים כסף?
שאלה שנייה... וגוגל יודע לענות על זה?
שאלה שנייה הכי נפוצה, איך מתחילים עם בחורה?
די.
ושאלה שלישית הכי נפוצה, זה היה ב-2015, הייתה איך להוציא גימלים. ואז אנחנו בואו נעשה איזה סיפור דוקו, נמצא בן אדם שהלך הכי רחוק בשביל להוציא גימלים.
אוי, נהדר.
מצאנו את הבן אדם הזה, הלך
לכבר... הבת שלי משתחררת עוד חודשיים, מה מצאתם? תגלי, תגלי.
הלך לכברת ומצא דבור, ועקץ את עצמו עם הדבור, ומשהו משוגע. עכשיו, לכו תספרו לאמריקאים את הסיפור על הגימלים, כי...
גם איך מתרגמים גימל?
כן, it's not like bet.
אגב, יש פודקאסטרים בארץ שמרוויחים כסף טוב מפודקאסטים?
צ'אלט רן לוי.
כן.
ויש הרבה כאלה או מעטים?
התשובה אולי?
בואו נחזור לזה. אם אנחנו כן מצליחים לעשות איכשהו להגדיר את זה, מה עושה פודקאסט טוב בעיניכם?
תוכן טוב בעיניי.
תוכן טוב.
מה תוכן טוב? תוכן טוב זה ערך. ערך למאזין. לקנות לדם ולצורך.
אז אני אוסיף עוד שאלה לדבר הזה. כמה הפודקאסטר, זה שבעצם מקליט, או זה ששואל את השאלות, כמה יש לו סיי בדבר הזה, כמה יכולת השפעה? על, מעבר לתוכן, בסדר, אז הוא מביא תוכן לזה, כמה יכול להיות השפעה בזמן אמת יש לו על להפוך את זה לפודקאסט מעניין,
אני, שוואלה, אני אגיד,
שאתה מרותק אליו.
תראה, לנו אין דרפטים. זאת אומרת, אנחנו גם, האופן שבו אנחנו מקליטים, אנחנו נכנסים לאולפן, מגיעים מומחה, עושים איתו רבע שעה שיחה, כי ברור לנו שיותר מזה יהרוג את, את הפרשנס של הפרק.
כן.
ואז שואלים פחות או יותר מה התיאוריה שהוא מביא, ואז הוא אומר, אוקיי, בוא ננסה, בונים איזשהו שלד של נתחיל ממה זה, לא יודע מה. אני לא מצליח, תמיד לא מצליח להיזכר בכלום. יש לנו 51 פרקים, לא זוכר מה עשינו. אבל נגיד שפות אהבה, זה הפרק הראשון. מה זה שפות אהבה? אוקיי, אז נעשה, נבדוק מה שפת האהבה שלי, מה שפת האהבה שלה, נבדוק איך עובדים בקליניקה עם הכלי הזה. ואז אנחנו נכנסים ועושים את זה. עכשיו, זה הדבר היחיד, מעבר להנחיה, שזה אומר, בוא נעשה בצורה הגיונית את המעבר בין מה הכלי, בכלליות, עכשיו בוא נעבוד עם זה, ואחרי זה בוא נעשה איזה סיכום, שזה בגדול שלושת החלקים של כל פרק. אנחנו, המאבק הפנימי, על איך עושים את התוכן הזה איכותי, זה פשוט כמה אני מוכן לחשוף.
וואלה.
כמה אני מוכן ללכת רחוק, אם לשים את הלב שלי, וזה רגעים שבהם הפודקאסט שלנו עובר מטמורפוזה מלהיות שיחה נחמדה, או מעניינת, לבין להיות רגע שיש בו משהו יותר עמוק, שאני מרגיש את התדר הזה, ואני יודע שמי שישמע את זה ירגיש את הרגע שדומעת לי העין, למרות שלא יראו את זה.
רגע, אבל אני חייבת לשאול משהו שהוא בעיניי הרבה יותר אקוטי. אוקיי, שמת את הקרביים שלך על השולחן, עברת איזושהי חוויה, תהליך, גם בתוך ההקלטה. מעניין אותך אחר כך כמה מאזינים יש לפרק?
תמיד מעניין, כי בסופו של דבר על פי זה יצא הצ'ק. זה מעניין אותי גם כי בסופו של דבר, אם הייתי רוצה ללכת לטיפול זוגי לבד, הייתי הולך לטיפול זוגי לבד. זה אנחנו עושים בלי שום קשר. שם אנחנו רבים באמת. לא כדאי להקליט את זה, כי אין מיקרופון שהוא רגיש פה. הוא לא רגיש מספיק בשביל להקליט את הדציבלים. אבל אנחנו עושים את זה כי אנחנו מרגישים שזה נותן ערך לזוגות, ושזה מאפשר לזוגות שאולי לא יכולים ללכת לטיפול זוגי, או מסיבות מסוימות, לפעמים צד אחד לא מוכן, לפעמים אין מספיק כסף, כי טיפול זוגי זה יכול להיות יקר לאנשים, אז אנחנו נותנים להם את הערך של להבין מה זה טיפול זוגי, וגם לאבד דרך זה.
אני דרך אגב, פרקים טובים, אני שולחת לבעל שלי, ולכל החבר'ה שלנו בוואטסאפ, ואני אומרת להם, בבקשה, תפנו זמן להזין לדבר הזה.
א', תודה על השיווק. וזה באמת, טובה, בזה אני אומר, זה רגע, אני מודה שלי אישית, ברור ש אם הרשת לא תראה שאנחנו עושים מספיק האזנות, אז זה פודקאסט להמשיך, זה קורה. פודקאסטים שמאבדים גובה, מאבדים גם את המקום.
אבל זה כי אתה חלק מרשת, אבל רוב הפודקאסטים בישראל הם פודקאסטים שבאמת של עצמאים, ושוב, לא מרוויחים מהם כסף.
כן, אבל אז איך משווקים, זה השאלה. אני אומר, בסופו של דבר, אני רוצה שלדבר שלי יהיה גם איזה פלטפורמה שיווקית טובה, ושזה יגיע לאנשים גם בלי שאני אתאמץ להפיץ את זה, בעצמי, בוואטסאפ. כשאני שומע, שמישהו כותב לי בפייסבוק, או פרטי לפעמים, שמעתי את הפרק, שלחתי אותו לאשתי, ואחרי זה דיברנו. זה מה שעושה לי הכי טוב.
אפשר לקחת רגע את מה שאתה אומר, ונסות להרוז את זה נגיד, ואז להכתיב על איזה מין משולש כזה, okay. שבמשולש יש ידע.
רגע, אני רושם.
בדיוק. יש ידע, יש רגש, ויש הנאה לפעולה. ומה שתיארת עכשיו, זה כאילו כל הדברים האלה, כי אמרת, הבן אדם גם הקשיב, למד משהו, הרגיש משהו מזדהה.
Psycho-education.
בדיוק, וגם כאילו עשה משהו. אמר, דיברתי עם אשתי בגלל הדבר הזה, ואני חושבת שהמשולש הזה, שניים מהמרכיבים בו חייבים להתקיים בפודקאסט, כדי שהוא יהיה פודקאסט טוב. מדהים. זאת אומרת, זה יכול להיות ידע, אבל אם הידע הזה לא יגרום לי להרגיש משהו, או יניע אותי לפעולה, זה יהיה שיעור אקדמי, זה לא יזיז. כן. או אם זה רק ירגש אותי, זה יהיה תוכנית ריאליטי בטלוויזיה, זה כן. לא יהיה כאילו פודקאסט איכותי, בעיניי. ולכן אני חושבת ששניים מהמרכיבים במשולש צריכים להתקיים איכשהו.
והפודקאסטר? כמה מקום יש
לו. וואי, הפודקאסטר זה הכל, כי זה קצת המופע של טרומן, לא? זה הבמאי והעורך והמפיק של הדבר הזה, ויש המון אחריות. אני מרגישה את זה בעולם הדוקו, שאנשים מפקידים בידיי, זה לא משנה גם אם זה בשיר אחד, כן? לא סיפור חיים, אלא מרגול מספרת על חומות חיימר. היא מפקידה בידיי סיפור, שהוא סיפור שקשור גם לחיים שלה, וגם לדמות שלה ולזהות שלה, ויש לי אחריות על הסיפור הזה, כי אני זאת שתופרת אותו עכשיו עם עוד נרטיבים, וזה משקל כבד, זאת אומרת, יש לי אחריות גדולה באיך זה יצא החוצה.
איך מייצרים אינטימיות? כדי להגיע לתוצאות שאתה, באמת לג'וס, לדברים האמיתיים, לתת ערך, להביא רגש.
בפודקאסטים שאנחנו עושים שהם מבוססי רעיונות, הרבה פעמים אינטימיות נוצרת מזה שקודם כל את באמת מתעניינת, ושאת מגיעה עם תחקיר מספיק טוב, ושאת יודעת על מה הבן אדם הולך לדבר, ואת לא מזייפת. את נמצאת שם באמת, ולפעמים גם מספרת משהו על עצמך. לא ככלי כדי לשאוב עוד מידע, אלא כי זאת הסיטואציה. יש לאיירה גלס משפט מאוד יפה, שהוא אומר שהשעה הראשונה שמקליטים בריאיון, בדוקו, אפשר לזרוק אותה לפח. השעה הראשונה הזאת היא רק הפורפליי, כאילו היא רק לייצר את המארג הזה, שבתוכו אפשר לדבר, ואפשר לדבר באמת.
כמו פודקאסטים, הם באמת live to tape כזה, של הרגע נפגשנו במסדרון באולפן, ועכשיו שעה מדברים.
אני חושב שזה שונה מ...
צריך אז להישאר 3 שעות באולפן, כדי ש...
אוקיי, באיזה שעה אנחנו עכשיו? אז כל זה הלך לפח?
בדוקו אמרתי.
אז הנה, אז בוא, יש לי עוד שאלה, שאני חושב שאצלכם היא באמת גם ניגוד מסוים. כמה מחקר צריך לעשות לפני, וכמה פרי סטייל? ודיברנו על זה לפני זה, אני אישית חושב ש... אני אישית, לפני שאני מביא מרואיין, אני קורא עליו, אני בדרך כלל קצת מקשיב, אבל אני לא מקשיב לרעיונות יותר מדי לעומק, כי אני לא רוצה לדעת מה היה לו בסיפור חיים, כדי שזה יהיה לי פרש.
אני גם לא רוצה לשאול את אותן השאלות, ואז אני אתקע על מה שכבר שמעתי.
בדיוק, אז כמה זה פרי סטייל, ואצלכם יש הרבה מתוכנן, אני מבין, וכמה אצלכם זה פרי סטייל לעומת מתוכנן.
רוצה להתחיל הפעם?
אצלנו ברעיונות שהם נגיד לשיר אחד, או האמת שסיפור ישראלי ושיר אחד זה ז'אנרים שונים. סיפור ישראלי, אתה בא לבן אדם, אתה יודע שיש סיפור חיים, ושיש קונפליקט איפשהו, והסיפור הזה הוא סיפור טוב, ואני לא עושה יותר מדי תחקיר, מתיישבת ופשוט מקליטה שעות. יש לי סיפורים בסיפור ישראלי שעבדתי עליהם שנה, ויש סיפורים שעבדתי עליהם חודשיים, וזה כמו
סרט. שנה מה? שנה פגישות והקלטות?
שנה ליוויתי זוג גייז מישראל, שבחרו לעשות פונדקאות בנפאל, וגילו שהפונדקאיות לא קיבלו את הכסף שהובטח להם, והיו ברעידת האדמה, והקליטו לי בזמן רעידת האדמה, ועשינו את הפודקאסט הזה בעברית ובאנגלית. וואו. הוא זכה לאחד מ-50 הפודקאסטים הטובים בעולם לשנת 2015, וואו. לפי וואו. האטלנטיק, וכסף, ושיתוף פעולה עם פודקאסט אמריקאי, ומשהו מאוד מגניב, אבל שנה של עבודה, 200 ומשהו שעות של חומר פרק? גלם.
וואו.
בעברית חצי שעה, ובאנגלית די. שעה. יאה.
שעה של עבודה, ובסוף חצי שעה ושעה?
שנה של עבודה ומציאות שהשתנתה. אבל שנייה, זה לא עונה על השאלה. השאלה היא קשורה לראיון. אז בסיפור ישראלי, ראיונות יכולים לקחת חודשים ארוכים מאוד, וזה הז'אנר כמו This American Life ו-Radio Lab וכאלה. בפודקאסט כמו שיר אחד, אז אני באה לראיון, אני יודעת שיש סיפור מאחורי השיר, אני משתדלת לא לדעת אותו עד הסוף, ובטח אני משתדלת שהמוזיקאי או הכותב או הכותבת לא יספרו לי את הסיפור הזה, ואז ירגישו שהם סיפרו לי אותו כבר, והם צריכים לספר לי אותו. זה כאילו ביג נו נו, ושומרים על איזה מתח מיני, אני אגיד אפילו, בהקשר הזה, של כאילו התאהבות ואיזה דינמיקה שקורית ברגע עצמו, אבל אני כן באה עם מלא מלא שאלות, ולפעמים אני אפילו חוזרת ועושה שיחת השלמה, אם צריך.
קרה לכם שהיה איזה מטפל או מטפלת שהגיעו ואמר, הסתכלתם אחד על השני ואמרתם, מי זה הבן אדם הזה? למה הוא מדבר איתנו פה?
אני אגיד לא, וכשהמצלמות יקבו, אני אגיד כן.
ואז אני אגיד גם את השם שלו.
לא אגיד את השם, שלה או שלא. כן, היו כאלה, אבל בנוגע להכנה, אז אצלנו, כאילו, הפרי סטייל, שוב, אני חושב
ש... אם יש יחסי עבודה פה אצלכם, כל אחד עושה דברים
אחרים. זה נשמע כאילו אנחנו בפרי סטייל מוחלט, כן? ככה זה נשמע, כי אנחנו באים ומדברים, כמו בטיפול זוגי, אתה לא עושה הכנה לטיפול זוגי. מצד שני, אנחנו כן, גם פאולה וגם אני, שנינו אנשים שחוקרים את הנפש, גם בלמידה של בחוץ.
אתה אמרת לי, אתה לומד.
כן, אני לומד CBT, למדתי אימון הוליסטי, הנחיית מעגלי גברים, אני הבנתי בגיל מאוחר שלמידה היא חלק מהתזוזה קדימה, ואם לא מזזים קדימה הולכים אחורה. אז אני אומר, חקר הנפש הוא דבר שאני עושה, או הגוף הרגשי יותר נכון מאשר הנפש, ופאולה גם עושה את זה בדרכה, ואנחנו גם בטיפול זוגי, שבעיניי זה קריטי, כי אם היינו באים באמת, באמת טעונים, לתוך הפודקאסט, זה היה בלתי עזין. אנחנו חייבים להיות באיזושהי רמה מבוסתים, כדי לזכור שלא משנה כרגע כמה היא מעצבנת אותי באמת, ואתה יודע, היה לנו איזה מריבה על איש גז שהגיע אלינו הביתה, ואני לא ידעתי, והיא פתאום התקילה אותי, שזה קורה לנו הרבה. והיינו לא מבוסתים. זה פרק שאני אומר, אלוהים אדירים, אני לא יודע, אנשים התחברו אליו, אבל אני חושב שזה היה לא מבוסת מדי. כלומר, הגענו נורא נורא טעונים ונורא פרי סטייל, ונהיה סיפור על איש גז והגיע מזוודות, סיפור באמת.
אתם באמת מתעצבנים שם?
ברור. היה פרקים שעצרנו, עצרנו, אני הייתי חייב לצאת, או היא הייתה חייבת לצאת ולהירגע, כי כאילו היה ברור שאנחנו לא יכולים להמשיך בסיטואציה הזאת, כי אנחנו בעוד שנייה, אנחנו צאו מהחדר, אנחנו נריב. תנו לנו לריב רגע, ובכלל, פאולה ואני אנשים מאוד מאוד אש
כאלה. אני שאל שאלה פרובוקטיבית. אם לא הייתם עושים את התוכניות האלה, יש סיכוי שהייתם נפרדים כבר מזמן? או...
השאלה תאורטית.
זה מחזיק אתכם כאילו?
בוא נראה ונחכה, הרי תוכניות הן לא נמשכות לנצח. אני חושב שלא, אני חושב שדווקא התוכניות האלה, יש לזה טוב ורע, זה מוסיף ליחסים גם מימד של חיכוך, אתה יודע, לפני יומיים עשינו תוכנית, ששנינו הגענו אליה ולא היה לנו כל כך זמן לדבר, לפני זה, בגלל שלבת שלנו נפצעה במרפק והיה לה מוגלה וכל הבוקר שלנו השתבש, ואז הגענו לתוכנית בלי בכלל יכולת לדבר על האייטם הראשון בתוכנית בלייב, והוא היה נורא מורכב, וסיימנו את התוכנית ורבנו, רבנו על זה, על האייטם בתוכנית. עכשיו, אז זה מכניס לנו גם הרבה חיכוכים, ריבי שליטה על מי עשה נכון, מי לא עשה נכון, מה היינו צריכים לעשות. אז זה מהצד אחד. מצד שני, זה נותן מלא משמעות לקשר שלנו. זאת אומרת, אני חושב שכל זוג צריך ברמה מסוימת להיות באיזה עשייה משותפת שיש לה משמעות מעבר לילדים. אוקיי? מקום שבו אנחנו באמת עושים משהו שהוא מחזק את שנינו ונותן לשנינו משמעות. אז זה הדבר שאנחנו עושים.
כן, שאחרת חיים אחד ליד השני ולא...
אז זה נורא מחזק, ואני אגיד שמכיוון ששנינו אנשים יצירתיים, אז אני חושב שזה לא... השאלה היא, הפודקאסט והתוכנית נולדו מתוך היצירתיות שלנו, והם חלק מהזוגיות שלנו. אז השאלה מה היה קורה אם לא היה, זה לא שאלה, כי תמיד היינו מוצאים משהו לעשות ביחד. אני ככה חושב, וכמובן הכל יכול להתבדות, בעוד שנתיים שלוש, כי זוגיות היא צריך לבחור בה כל יום.
לגמרי, לגמרי.
מחר לא ידוע, מחר יום שישי דווקא.
אבל זה מרים לי להחתה לעוד שאלה. איך בוחרים כיוון, על איזה פודקאסט אני הולך, לאיזה כיוון אני הולך, ושאלתי אותך לפני זה, ואמרת לי, תחכה לפודקאסט, האם נפלת במקרה לעולם של יחסים, או בחרת בו באמת, ואיך את הגעת לעולם של כל הדוקו, ואיך בוחרים תחום? כי יש לבן אדם מלא תחום העניין. את הלכת על שיווק.
קצת ברחתי מזה. אני יכולה להגיד, אני...
שלי, לא דיברת כמעט.
נכון, איך אני שותקת היום? אני נורא מקשיבה.
שלי.
אני היום באמת, אני פשוט, אני מעריצה.
שמע, אז איך הגעת לשיווק?
זה העבודה שלי ביום יום, וזה היה נראה לי טבעי ללכת למקום הזה, כי המחשבה הייתה סוג של קידום אישי, מיתוג אישי. אני עצמאית, פודקאסט טרנד, אני יודעת לדבר. בוא נעשה משהו על שיווק, אבל ככל שהתקדם הזמן, גיליתי שהתשוקה שלי לדבר היא לא על שיווק. ובאמת אחרי שנה וחצי ואחרי שזכינו בפרס הראשון בקטגוריית שיווק, אני אמרתי, אוקיי, אבל אני לא רוצה יותר
להמשיך. חבר'ה, פרס מבוזבז, תדעו לכם, יכלתם לתת למישהו שבאמת אוהב את זה.
אני כבר לא רוצה לדבר.
זה כמו לתת צ'ק לזוג שמתגרש אחרי שנה. נותנים פרס ואז הפודקאסט יורד.
ואז הפודקאסט יורד. אז הגשתי את ה... זאת אומרת, יצרנו את הפודקאסט הזה, נטלי רוגל ואני, ונטלי המשיכה להגיש אותו לבד, כי אני הרגשתי שדי, אני לא יכולה יותר לדבר על שיווק. זה חלק מהעשייה שלי, אבל אני לא רוצה להמשיך להתעסק בזה, והדברים שבאמת מעניינים אותי, ובאמת בקרביים שלי, זה אסטרטגיה ואסטרטגיה אישית, ותכנון חיים, ולדבר על הקול שלי, ולכן התחלתי לדבר על הפודקסטריות, שזה לדבר על הקול הנשי בעולם הפודקסטים, ולמה נשים מדברות פחות, למה נשים הן...
לא אצלנו בבית.
נוטות... אני חושבת שאחד הדברים שפאולה כל הזמן מדברת עליהם, זה שהיא נורא... לכאורה נורא שונה בנוף, זאת אומרת כל הזמן מנסים ליישר אותה לימין, כזה להחזיר אותה לדמות האישה הנחמדת השותקת.
היום לא
מימין. ליישר אותה לשמאל. ליישר אותה, כאילו למה את לוקחת במה, למה את לוקחת מקום, למה את אומרת, רק אתמול ראיתי איזשהו, עכשיו אני חווה גם איזשהו backfire לדבר הזה, כי הרבה פעמים, בגלל שהנושא יחסית מדובר, אז אומרים לי, מה מתלוננת? נו, באמת, כאילו, מה הבעיה שלכם? אתם אנשים, אין בעיה, אין באמת בעיה. אתם יכולות לעשות מה שאתם רוצות. אבל הסטטיסטיקה היא לרעתנו. יש 20% פודקאסטים שמוגשים על ידי נשים. יש 17% נשים מושמעות ברדיו.
ויש גם זמרות.
זמרות. זאת אומרת, עדיין, ואנחנו 51% באוכלוסייה, אז... יחסית לנוכחותנו באוכלוסייה, אנחנו פחות...
קיצור, זה מה שבוער בה.
זה מה שבוער בי, וכשאני עושה את מה שאני אוהבת, ואני מביאה את זה לידי ביטוי, זה גורם לי הנאה, אבל באמת...
ואיך אתם הגעתם לעולם הזה? לעולם שלכם? מאיה, בוא נתחיל איתך.
התשובה שלי זה שסיפורים מאוד מעניינים אותי, בגלל זה אני גם עושה הרצאות על סטורי טלינג ועל איך לספר סיפור. אני מאמינה שיש פער בין המציאות, כמו שאנחנו חווים אותה, לבין איך אפשר להרוז את המציאות הזאת בסיפור, ולייצר לה מבנה, שליאון דיבר על זה קודם, בהקשר הזה שיש לו ערך למי שמאזין או מאזינה לו. אז יש את החיים עצמם.
לקורס שלי, לקורס העמידה מול קהל שלי.
יש את החיים עצמם ויש את הסיפור שאנחנו מספרים על משהו שקרה לנו, על חוויית הילדות שלנו, או על הצבא שלנו, על הפוסט טראומה שלנו, על כל דבר כזה. והסיפורים עצמם הם מאוד מעניינים אותי, אני מרגישה אותם כמו מין ישויות כאלה בעולם, ושאפשר כזה להעביר את זה הלאה. אהוד בנאי אומר את זה בסוף הפרק של מערינה, בשיר אחד מאוד מאוד יפה, הוא אומר ששיר זאת מין יצירה שנולדת מתוך חיים של בן אדם, ואז הוא מעביר אותה לאנשים אחרים, והיא נכנסת לתוך חיים אחרים. אז אני מרגישה ככה גם לגבי הסיפורים שאנחנו עושים, גם ברדיו דוקומנטרי, גם בשיר אחד אפילו, סיפור מאחורי שיר, סיפור מאחורי יצירה, סיפור הולדת של יצירה, זה משהו שיש לו כוח בעולם, והרבה פעמים באיזו צורה אגבית, אני מרגישה שגם הסיפורים האלה יכולים לשנות משהו במציאות.
וואו, הפרק דרך אגב עם השיר של ריקי גל, ילד בסור, ילד מותר, וואו, זה היה באמת אחד הפרקים המכוננים.
אני אשאל, איך הגעת לדוקו בכלל? כי כאילו, אני מבין דוקו בווידאו.
טלוויזיה, כן, בווידאו.
סיפור מסורבל וארוך, אבל כשהייתי ילדה בכיתה ז' החלטתי שבית ספר
מספיק
נמאס לי.
מיותר.
תודה, מיציתי. הפסקתי ללכת לבית ספר.
וואו.
ההורים שלי חרשים, אז התקשרו כל הזמן הביתה, אבל מי ששלט בטלפון זאת אני.
וואו. שלום, מדבר אותי אמא של מאיה, כן.
זה שלום, ההורים לא נמצאים, הם בעבודה, הם זה, הם בדיוק בבית מנקים, אבל כאילו מחרתי סיפורים אחרים. חודש לא הלכתי לבית ספר, והייתי בסינמטק. במקום, קמתי בבוקר, התלבשתי וזה, אבל לא הגעתי לבית ספר.
גיל 9?
לא, כיתה זין,
גיל 12, כן.
עליתי לסינמטק בחיפה, ופשוט צפיתי בכל הסרטים הדוקומנטריים שאפשר. חושבת שבאיזה רובד עמוק פסיכולוגי, חיפשתי חוויות חיים גם של ילדים שאולי הרגישו הוריים, או ששולטים בסיטואציה או משהו, ומצאתי אותם בסרטים דוקומנטריים. עד שיום אחד התקשרו לעבודה של אמא שלי, ואיזה חבר תרגם לה את השיחה, ואמר לה, הבת שלך לא הייתה בבית ספר חודש. ואז היא חזרה הביתה ותפסה אותי, וכאילו, וואו, זה היה הרגע של באמת פעם יחידה בחיים שממש הכזבתי.
כמה ילדים אתם?
אמא שלי, שניים, אחי הגדול ואני. גדול ממני בשבע שנים.
אבל החוויה של לצפות בדוקו במשך חודש, זה הדבר?
שינתה לי את החיים, ומאז גם הייתי ילדה כזאת עם וידאו, ושמקליטה תוכניות בטלוויזיה, וכזה מקליטה סרטים דוקומנטריים, יומן של פרלוב.
טוב, אז בפרק אחר נדבר על האם בית ספר זה נחוץ.
דוקו זה כאילו הז'אנר שהכי הכי לא מעניין את רוב הרגשים. נכון? דוקו?
נכון.
אני באנימציה הייתי.
אה, אבל שנות ה-80. שנות ה-80, 90.
90, אבל אני אגיד לך את זה שנייה בחוויה של זה. את גדלה בבית, כאילו חברים וחברות שלך גרים בו, ואת אומרת, בטח יש עוד סיפורים מעניינים, ואז את רואה שיש חוויות חיים עוד יותר משוגעות מהבועת חרשים הזאת שאת חיה בהם, ואת אומרת, וואו, זה אדיר, כאילו אני ממש נורמלית ביחס לדבר הזה. אז שם מצאתי.
אז ליאון, תגיד לי, כמה אתה נדחפת למה שאתה עושה, או בחרת במה שאתה עושה? אני באמת, כי אני רואה אותך, אתה דמות...
בדיעבד נדחפתי.
אתה דמות מאוד מעניינת, ואני לא הייתי שם את הז'יטונים שזה מה שהיית בוחר לבד, בוא נגיד ככה.
אני לא יודע מה הייתי, אם לא, כי אנחנו ביחד 17 שנה. זאת אומרת, כבר האטומים שלנו כבר לגמרי התמזגו.
כן.
אנחנו כבר, לדעתי, החלפנו... כאילו, אנחנו כבר ממוזגים היטב. אז זה תולדה של חיפוש של שנינו, זאת אומרת... וואו, זו שאלה מה זה מורכבת, כי אי אפשר, שאלות היפותטיות הן שאלות שיש להן אין סוף אפשרויות,
כן.
ואני לא יודע לענות, אבל אני אגיד שחלק מהדבר של הזוגיות של פאולה ושלי, כמו שאמרתי, יש כל מיני סוגים של זוגיות, והישות הזוגית שלנו, זאת אומרת, יש פאולה, יש ליאון, ויש פאולה וליאון, אז הזוגיות שלנו היא זוגיות מאוד, מאוד יצרית, בהרבה מובנים. כאילו גם לטוב וגם לרע, זאת אומרת אנחנו מאוד כאילו מדברים הרבה ורבים הרבה ומשלימים הרבה וחיים כזה, שנינו אנשים מאוד תוססים למרות שנראה שהיא יותר וכאילו אני לא יודע, אני חושב שהפגישה שלי, המפגש שלי המקצועי עם פאולה הוא מפגש שהוליד מבחינתי, הוליד את מי שאני כי לפני
כמה זה... כמה זמן אתם עוסקים ביחסים?
מאז שהכרנו
פחות. מאז שהכרתם, זה מה שזה.
לא, תראה, בוא, אתה רוצה את הסיפור הזה, אז יאללה.
חבר'ה, השעה הראשונה
לפעם. גבר, השעה השנייה, שהיא גם מה שנשאר. אז אתה יודע, זוג מכיר.
איך הכרתם?
בבליינד דייט.
אוקיי.
היא הייתה בדיוק פרודה טריה, היא הייתה נשואה. אני הייתי רווק תל אביבי שנמאס לי כבר מדייטים. וממערכות יחסים שנמשכו שבועיים, התאהבות וירידת התלהבות. ואז פגשתי אותה, וזה היה קליק מבחינתי ברגע הראשון, ונהיינו ביחד, והיינו ביחד והתחתנו, והכל היה לוי דווי, והכל היה סבבה, ואז נולדה ביתנו הראשונה, ואז מערכת יחסים כמו אצל כל זוג עוברת שיפט מוחלט, מזוגיות רומנטית, היום אני יודע את כל המושגים, אבל אני אומר, אז לא ידעתי שזה מה שקורה, שהזוגיות הפכה בבת אחת מרומנטית ל... פונקציונלית, זאת אומרת שני בני אדם שעסוקים במאמי, מאמי, קי ספייס,
גם ספייס. עדי יכול מאוד להזדהות איתך כרגע.
עובר לתפקד בתור המאכיל, המפרנס, לקחת, להביא דברים מהמחסן, דברים מהאוטו.
רשימות.
רשימות לוגיסטיות ועייפות. אז אני אומר, זה היה הרגע הראשון. מבחינתי, הרגע שבו התחלנו באמת טיפול זוגי, זה מהרגע שנולדה הבת השנייה שלנו. כי הבנו שכאילו זה משנה חיים כבר ברמה שכבר אין, הטקו הזה הוא לא באמת טקו, שני הורים, שני ילדים זה לא טקו, זה ניצחון מוחלט לצד של הילדים, ואנחנו חייבים, כאילו מתחיל לקרות משהו שכבר לא טוב בזוגיות, זאת אומרת, התרחקות, כל אחד בפינה שלו, הייתי מאוד נרגן, וזה היה הרגע הראשון שהסכמתי ללכת לטיפול זוגי.
אתה שאתה מעיד על עצמך שאתה...
כן, כי גם בתור גבר לא ידעתי איך לבטא את התסכול שלי. זאת אומרת, לא ניכנס לסיפורים. תקשיבו, יש הרצאה שנקראת לא נפסיק לריב, שזה גם משהו שאנחנו עושים, פאולה ואני, ואתם מוזמנים להזמין את ההרצאה ולשמוע את כל הסיפור, אבל התחלנו אז טיפול זוגי, והטיפול הזוגי הזה הוביל להתחזקות מאוד גדולה של הקשר שלנו והתגברות על מכשולים, הובילה אותי למשל לתובנה שאני, למרות גילי, הייתי בין 43-4 כזה, והבנתי שלמרות שאני נורא חכם וחושב שאני נורא מוצלח, אז יש לי הרבה על מה לעבוד, ואז יצאתי גם למסע אישי של טיפול, ולמדתי הנחיית מעגלי גברים, והתחלתי ללמוד את דרך הרגש, וזה גרם לי להבין שזה הדבר שאני יכול לעשות למען העולם.
אבל הנה, זה בעצם אותה תשובה, כי זה עוד סיפור חיים שנערז, ויש לו ערך למי שמאזין לו, מקשיב לו, הוא יכול לקחת ממנו משהו לחיים שלו, אבל זה הכל קשור לסיפור חיים שלכם, זה גם התחיל בדוקו.
שימי לב להבדל.
אולי עוד יהיה דוקו, אולי תעשי עלינו דוקו.
שימי לב להבדל שאצלך זה התחיל מאוד צעיר, ואצלו זה התחיל בלייט בלום.
כי אני אישה, והוא גבר. זה ההבדל.
חבר'ה, אנחנו מתחילים להגיע לקראת הסיום. אני יודע שאתם נורא עצובים, אבל אני רוצה לקחת אתכם למקום של אולי מישהו אחד שהבאתם לראיון, או משהו אחד שהשאיר לכם חותם. מישהו אחד כזה שנכנס לכם ללב. אני יודע, זה קשה לבחור לפעמים. משהו ש...
זה קל.
אצלך זה קל. נו, מה?
אשתי.
אשתך.
נכנסה לי ללב. אני חייב להגיד שאנחנו, אני בגלל זה פונה לצופים, למאזינים, ואומר באמת, באמת, באמת. כמובן, תאזינו לי, יחסנו לאן, אבל אני חושב שמה שהכי מוביל אותי זה שיש רגעים בפרקים שאנחנו מקליטים, שאשתי נכנסת לי ללב. וזה לא קורה, זה באמת...
זה לא תופס לך את המקום, אבל על חשבון מרועיינים אולי?
הם בדרך כלל אנשי מקצוע שבאים עם איזה כלי, ובסופו של דבר הכלי הזה משמש אותנו לעבוד.
אוקיי.
וא' לראות את אשתי מנווטת מרועיינים, זה קורה כל בוקר, וגם אנחנו עושים פעם בשבועיים פרק, אז זה תמיד גורם לי להסתכל עליה בהרצה מהצד, כי היא באמת מבריקה.
איזה כיף.
וחכמה וגם מאוד סקסית. מקווה שהגיע עד לפה ושמע את זה.
תגיד לה איזה דקה זה.
נעשה לתקציר.
אבל הרגעים שבאמת הם מהממים, ואני אומר, למה טיפול זוגי זה דבר חזק כל כך? כי אנחנו לפעמים הלב שלנו מתכאב, אנחנו נורא נורא נמצאים בתוך פינה. גם כרגע אני נמצא בתוך פינה, שמה לא אכפת לה, והיא לא רואה שאני במצוקה ואני צריך אותה, והיא כאילו לא עונה לי לטלפון, אבל אז נפתח איזה צוהר בתוך טיפול, בתוך הפרקים שאנחנו מקליטים.
אני יכול להמשיך לצלצל אליך אחרי התוכנית.
בטח, ואז אני מוצא, היא נכנסת לי ללב שוב. זאת אומרת, יש כאילו הגבולות נבנים, ואז בזכות העבודה בפודקאסט, זה קורה בפודקאסט, חוץ מאשר בטיפול הזוגי, ואז נפתח איזה צוהר, והיא נכנסת לי שוב ללב, ואני אוהב אותה שוב, מחדש.
בקיצור, תעשו פודקאסט עם בן או בת הזוג.
אני, שוב פעם, זה לא לכולם. זה לא לכולם.
לא, זה למתקדמים.
אז מאיה, האם הצלחת להעלות ככה?
אני אגיד, אני אענה על זה בשתי תשובות. בהקשר של שיר אחד ומוזיקאים ומוזיקאיות ויוצרים ויוצרות, יש לי ממש, אני מתאהבת בכל מי שאני מראיינת אותו או אותה, ומוצאת את קווי הדמיון.
יש מישהו שלא סבל?
לא.
שזה שהגעת ואמרת, יהיו, מעצבן אותי.
יש פרק שנגנז, אני גם לא אגיד את השם עד שהמיקרופונים יחוו, אבל יש פרק שנגנז, אבל גם אז לא היה לי שום כעס וזה, הבנתי, אני חושבת שהצד השני צריך לרצות להתראיין ולספר את הסיפור.
חשוב מאוד.
וכאילו צריך לכבד את האנשים במקום שהם נמצאים בו ולא לכפות את הרצון שלנו. אבל ממש התאהבתי בכל אחד ואחת מהם, רונה קינן, אהוד בנאי, דודו טס, אמרגול, כולם. כאילו כל שם שהיה אצלנו בתוכנית זה פשוט אנשים מקסימים שבאו לספר סיפור על יצירה. אבל בהקשר של סיפור ישראלי, יש דמות אחת, שגם נכנסה לי ללב וגם לחיים, קוראים לה נדיה, נדיה אברהם. היא נפטרה לפני קצת יותר משלוש שנים. הייתה טרנסג'נדרית הרביעית בישראל. והגעתי אליה דווקא דרך בת הזוג שלי רותם, שהיא עובדת סוציאלית קלינית, והיא נשלחה לטפל בדרך הרווחה בלימודים, והחלום של נדיה היה לספר את הסיפור החיים שלה בקולה. ואז רותם, וואלה, אוקיי, אני מכירה,
יש לי מי
שיכולה לעזור לך עם זה. ונכנסנו לדיאלוג מאוד מאוד ארוך, והקלטנו אותה חצי שנה בערך, הפכה להיות סבתא שלנו לכל דבר ועניין, ואישה שמאוד מאוד יקרה לליבי, נורא עצובה שהיא לא פגשה את הילדים שלנו, והיא נכנסה לי ללב ולחיים ממש.
איזה יופי.
וואו. עדי, אני חושבת שאני הכי נכנסתי לך ללב. הזמנת אותי לבוא להתארח כמה שנקרא כמראיינת אורחת בתוכנית.
לגמרי, אין ספק שזה התחת המרואיינות, אבל אני חייב להודות שאני מתאהב באמת בזה, ואמרת משהו חשוב, מה אני חושב, ויש אנשים שאני מגלה בשיחה לפני, שאני לא מרגיש שיש להם נכונות, שיש להם רצון באמת גדול. עכשיו, אני פחות מוכר מכם, והרבה אנשים תיונים, לא, או שלא עונים לי, או שחצי כוח כזה, כן, וואלה, בסדר.
זה הזמן לספר את הסיפור מאחורי הקלעים שלנו.
זה הזמן לספר שבאמת מאיה, וואי, לא ספלתי אותה בהתחלה, היא סיננה אותי, אמרה לי, מה זה, היא כאילו, מה זה הטלנטית הזאת? שלי אמרה לי, תביא את מאיה קוסובר, אמרה לי, סבבה, יאללה. ואני מנסה לתפוס אותה, היא לא עונה לי איזה שבועיים. זה לא כמו ליאון, היה חמוד מהרגע הראשון, באמת זרם איתי, באמת אהבתי עליך. והתחלתי כבר להגיד, בוא נה, אולי היא לא רוצה את זה. באתי כבר לשלוח הודעה, טוב, אז מאיה, אז בוא נוותר אולי. ובסוף אמרת לי שנולד לך בדיוק ילד קטן, חדש, רני.
משבר הילד הראשון?
השני.
השני.
ופתאום אמרתי לה, פתאום אמרתי לעצמי, יואו, איך לא צריך להניח הנחות, דיברנו על זה קודם. ופשוט לפעמים, אתה לא יודע מה עובר אצל הצד השני, אבל...
כמו בזוגיות,
אבל הרבה פעמים אני, שוב פעם, בגלל שאני לא איזה שם נורא מוכר בתעשייה כמוכם.
עד הפודקאסט הזה, מי כאן?
עד הפודקאסט הזה, לגמרי, השתנו חיי, אבל הרבה פעמים אני רוצה לוותר על שם, בגלל שאני לא מרגיש שהוא פתוח מספיק. בשיחה לפני זה, והייתה לי מישהי, שאני לא אגיד את שמה באמת, מאוד מוכרת, כולם מכירים אותה, ואמרה לי כן, ו... והתכתבתי את הפעם אחת, היא לא ענתה לי ולא חזרתי אליה, כי ראיתי שבשיחה זה פשוט לא, היא לא מספיק פתוחה. ואני מחפש מרואיינים בסופו של דבר, אגב, כמו בפרק הזה, שבאתם ובאמת פתחתם, אתם לא מכירים, אנחנו לא מכירים לפני, אני חושב שזה סופר סופר חשוב, הדבר הזה. אז שאלה אחרונה, ככה לסיים, קצת קלישה, איזה תובנה, אתם הייתם אומרים לעצמכם, או לכל פודקאסט אחר, או למישהו בכלל בעולם הזה, איזה תובנה של היום, שהייתם אומרים לעצמכם לליון של אז, למאיה של אז, בתחילת הדרך, וגם של שלי. שאלה מאתגרת, זו שאלה נורא רחבה, בגלל זה אני אומר, תחליט באיזה תחום אולי, או רק על פודקאסטים, זה גם אופציה.
אני בלימודים שלי למדתי באוניברסיטת תל אביב, ובבית ספר כותרת לעיתונות ותקשורת, היה פעם בית ספר כזה, מוסד כזה. ואחד המורים שלי, אחד המרצים שלי היה צבי חזקאלי. הוא לימד אותנו.
וואי, הוא אלוף, לא?
תקשורת במזרח התיכון, עיתונות במזרח התיכון, כזה משהו, תקשורת ערבית כזה. והיינו כיתה מופרעת, ולא תמיד הקשבנו, וכאילו...
תקשורת במזרח התיכון.
עשינו בלגן.
זה הכיתה המופרעת של העולם.
ואז יום אחד הוא אמר, זה לא משנה איזה עיתונאים אתם תהיו, וזה לא משנה איזה סיפור אתם תספרו, ממש חשוב שכל אחד ואחת מכם ימצאו תחום שיש לו משהו לחדש או להגיד בו. ואם אין לכם משהו חדש להגיד, או חשוב או מעניין, אז אל תפתחו מיקרופון. תפתחו מיקרופון כשיש לכם משהו חדש, חשוב או מעניין להגיד. וכאילו זו תובנה שנשארה איתי מימי הלימודים, בגלל זה גם הרבה זמן לקח לי עד שפתחתי מיקרופון בעצמי, ערכתי המון זמן אנשים אחרים, עשיתי תוכניות של אנשים אחרים, עשיתי תחקירים, עשיתי הפקה, כאילו הייתי בכל
ה... אז אני רוצה לאתגר אותך דווקא.
רגע, אני רוצה לתת את הקונטרה עוד לפני שאתה מאתגר אותה.
כן.
כי הוא כאילו בא לי בדיוק להגיד, זה את ההפך של...
תפתחי מיקרופון.
מספיק. תפתחי מיקרופון, הכל היא... מה שאת לא יודעת עכשיו, את תלמדי.
אז אני גם רוצה להוסיף על זה, וזה מה שעלה לי גם, הרבה אנשים מוצאים את עצמם בדרך. בדיוק. תוך כדי תנועה.
אל תעצור.
אני מתחיל לקשקש, לאט לאט אני מתחיל לדייק. השאלה היא האם זה גם אופציה או
אז בעיניי אבל זה קשור קצת לזיקוק של מה התחום שאני מדברת עליו. אם את מאמינה שיש תחום שאת יכולה לדבר עליו, גם אם תגמגמי בהתחלה וגם אם לא זה, זה לא העניין הפמיניסטי, זה יותר העניין של כאילו רעש וברברת.
נכון.
יש בכל מקום, ואנחנו צריכות וצריכים למצוא את המקום שבו יש לנו יתרון יחסי, או שיש לנו סיפור לספר, או שיש לנו ערך לתת למאזינים ולמאזינות שלנו, שם אני חושבת שהמשפט הזה מאוד דיבר אליי.
מה שהיא אמרה.
מה שהיא אמרה.
שמע.
אני חייש מלא טובה.
אז אם אתם יכולים, אם אתם יכולים, אני אקרא שוב את מה שאמרת.
לא, אני יותר על זה. זה פרץ בפרונצר.
מה, משהו אחד שאתה...
מה שאני אומר לעצמי בתחילת הדרך, תראה, זה מאוד אינדיבידואלי לי.
כן.
אני לא יודע אם זה כמה זה שימושי למישהו שחולם לעשות פודקאסט. זה דבר ראשון. אם אתה חולם לעשות פודקאסט, תתחיל מלעשות, אבל לפני שאתה מעלה את זה ומשווק את זה ומריץ את זה בכל העולם, תבדוק את זה על הסביבה הקרובה שלך באמת. תן לאנשים לשמוע, ואם אומרים לך, אה, כן, זה אחלה, אז זה לא טוב. אם אומרים לך, בוא נאחי, זה היה מדהים, זה שם. זה צריך להיות כאילו פורץ דרך, כי באמת, כמו שמאי אמרה, יש מלא מלא ברברת ומלא דברים.
גם צריך לדעת למי אתה מקשיב אבל כשאתה שואל.
והשאלה תמיד היא מי קל היעד ומה התחום שבו אני מתעסק, אבל זה כבר בתקשורת באופן כללי. וצריך להתחיל מאיזה בייס של קהל, שאתה אומר, זה הקהל שאליו אני פונה והוא ישמע את זה. הוא ישמע את זה וזה ייתן לו משהו. אם זה ייתן לו משהו, אם יש שם צורך בצד השני, אז הפודקאסט הוא טוב. והדבר השני הוא באמת לזקק, כי אי אפשר, זאת אומרת, אנשים הרבה פעמים, אני חושב, זה אולי נשים ואולי גברים, יש איזה פרפקציוניזם שזה הדבר שהכי עוצר אותנו, שאני אומר, אני רוצה לפתוח מיקרופון ושמההתחלה זה יהיה מדהים.
זה יהיה מדהים.
לא, זה לא יקרה. ההתחלה תהיה מגומגמת. גם היום שאני שומע פרקים מוקדמים שלנו, אני אומר, אוקיי, היום אנחנו יותר טובים.
כן.
גם תוכניות קודמות, זה תמיד ככה. אז יש מגמת שיפור, אבל יש גם מגמת שיפור שצריכה לקרות מתחת לרדאר, לפני שאתה מעלה, ואז כשאתה מרגיש שהלכת דרך לעשות עוד שני צעדים, ורק אז להתחיל לשחרר. אבל קודם לעשות, לבדוק, לראות, לשמוע, לקבל חוות דעת מאנשים שבאמת אתה סומך עליהם שיגידו את האמת ולא סתם יגידו אחלה, ויתנו לך לייק והמשיכו.
אבל אולי ממה שאמרת עכשיו, העניין של כאילו מי קל היעד שלי, שאלה סופר חשובה לשאול, והשאלה השנייה סופר חשובה לשאול זה, למה אני עושה את זה? למה אני מספרת את זה?
זה צריך בעירה פנימית, ולמה הם יקשיבו?
בדיוק, למה, אבל למה חשוב לי לעשות פודקאסט על נשים, או על שיווק, או...
נכון.
למה חשוב לי לספר סיפור?
בלי הבעירה הפנימית זה יהיה מאוד קשה לתחזק את הדבר הזה, כי זה המון המון עבודה.
לאורך זמן.
נכון.
שלי, איך את מסכמת את הפרק הזה?
שאני מקווה שהוא ישבור את הג'ינקס שיש לנו.
אין ג'ינקס.
מה ג'ינקס?
היא יצרה את המלחמה שהייתה
לאחרונה. כן, זה נכון, ופשוט כי היה צריך כבר להיות הכנס.
החמאס ראה את הכנס והתחיל את זה.
התחילו טילים.
לא הקליטו את זה מסתבר. זה הג'ינקס הפעם. סתם, זה מוקלט, אתם רואים אותנו, איך זה יכול להיות?
עכשיו מתחילה השעה השנייה.
אם לא הוקלט, איך אתם רואים אותנו?
אבל עכשיו מתחילה השעה השנייה, זה עכשיו היה חימום.
בדיוק. לא יודע, אני לא, החניון בשעה השנייה יותר יותר.
מאיה, מה את לקחת מהשעה הזאת?
קודם כל, ממש נהניתי, היה לי הכי כיף לשבת איתכם, ותודה לפרטנר ולמראיינים המעולים. לא יודעת, שאני חושבת מה לקחתי, אני חושבת שיש איזה עניין משותף לפודקאסטים, והוא לא משנה מה הז'אנר, זה לא משנה אם זה מיקרופון פתוח, וזה לא משנה אם זה פודקאסט נרטיבי, ערוך ומוקלט. אני חושבת שמה שחשוב זה באמת מה אנחנו מעבירים הלאה, מה אנחנו נותנות למי שמקשיב או מקשיבה לנו. ואם נענה טוב על השאלה הזאת, אז כנראה המספרים שם יגדלו ויהיה לזה...
איזה כיף.
אני דרך אגב עשיתי לעצמי... תרגיל אישי כזה, שבסוף כל פרק אני מאזינה לו, ואז אני כותבת משפטי מחץ שנאמרים בפרק.
יש לך יותר מדי זמן.
או שהיא פרפקציוניסטית.
ומהדהדת אותם שוב בפוסטים, זאת אומרת, המסרים המהותיים ש...
כל הכבוד לך, מדהים. כן. ליאון, מה לקחת מהשעה הזאת?
דבר ראשון, אני שוב נזכר כמה המדיום הזה הוא כיפי, שיש באמת אינטימיות ואפשר לדבר, ובא לי לשמוע את הפודקאסטים שלך, ואני נורא נורא שמח, באמת אני אומר את זה, שיש בארץ שלנו את האפשרות לעשות פודקאסטים כל כך מושקעים, ושיש לה, אני חושב שאתם עושים עבודת תיעוד, מעבר לכיף והנאה שאנשים שומעים את זה, גם ממש עושים ארכיון לאומי, של תולדות המוזיקה וסיפורים ודוקו שאפשר להזין להם וכנראה יישארו הרבה אחרי שכל האינטרנט ייפול. זה מה שהחייזרים נמצאו עוד 1,000 שנים בעולם החרב שלנו. אז תודה לך על זה.
תודה לך.
שהנצחת את גרה בשנקין, כדי שגם החייזר מאלפא 591 יוכל לשמוע אותו וליהנות מ...
שיר פופ איכותי מסוף
האיכות. חברים יקרים, אז מה נותר לי? רק לסכם, להגיד תודה רבה לליאון רוזנברג.
יחסנו לאן, עושים היסטוריה, חפשו אותנו.
לשלי סבר היקרה שהייתה פה איתי.
תודה רבה, תודה שהזמנת אותי.
תבואו לפרק הבא, בעוברים לקדמת הבמה.
ותבואו לכנס.
לכנס, כמובן. תגידי עוד הפעם, מתי, איפה?
יום שלישי, 29 לשישי, במתחם Brain Embassy בתל אביב, בשעה 7.
מה מחפשים בגוגל?
כנס הפודקאסטים.
בייביסיטר.
יפה. מעולה, מעולה. חברים יקרים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לכם.
תודה רבה. תודה, תודה שבאתם.
ככה מסיים כפיים בשפת סימנים.
נכון,
זה מזה.
זה היה גם איתו. יפה.